מתוך ההתנגשות החזיתית עם בלעם, התנגשות שהיא לא חיצונית, מלחמתית, מדינית, אלא התנגשות עמוקה, פנימית, רוחנית, מתוך זה מתברר העניין של המבדיל בין ישראל לעמים. ואחד מהדברים העיקריים הוא מה שמתברר או מתבררת טהרתם של ישראל. עד כדי הפסוק הבא, סעיף אחת, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. אותו בלעם הרשע, שראה שאין אפשרות לקלל את ישראל, אלא אם כן נוגעים בטשטוש, אלא אם כן מנסים באמצעות החטאים לטשטש את קדושתם של ישראל, אבל בעומק הנבואה הזאת מתברר שגם במצבים הקשים והמורכבים, שלכאורה במבט שטחי יש חטאים בישראל, יש אבונות, ישנם נפילות, ובכל זאת זה לא משפיע כהוא זה על המבט האלוקי. המבט האלוקי הוא מהותי, והוא יודע את הפרופורציות בין נפילות, בין סטיות חיצוניות, לבין עצם המהות שלעולם לא תשתנה. ועל כן אומר רש"י, בפירוש השני שלו, בסעיף 2, סוף השורה הראשונה, אומר רש"י דבר אחר, אחרי פשוטו הוא נדרש מדרש נאה. זה לא נפוץ הרבה ברש"י, שהוא נותן ציונים לשבח, אבל פה המדרש הוא נאה. לא הביט הקדוש ברוך הוא אבן שביעקב. פשט. יש אבן ביעקב לפעמים. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והקדוש ברוך הוא, הוא לא מביט. הוא מסובב את הראש. הוא לא רואה שכשהן עוברין על דבריו, אינו מדקדק אחריהם להתבונן בעוניות שלהם ובעמלן שהן עוברין על דתו. עמל לשון עבירה, הרע עמל, כי אתה עמל וחסת בית, לפי שהעבירה היא עמל לפני המקום, והקדוש ברוך הוא מתעלם מהעבירות, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אם אין חטאים, או אם לא רואים אותם, אז אדוני אלוהיו עמו, אפילו מכעיסין וממרים לפניו, אינו זז מתוכן. גם במצבים האלה, שאולי יש כאלה שכן מצלמים וכן מסקרים את הנפילות, והקדוש ברוך הוא לא... הוא לא מסתכל במבט לחדשות מהסגנון הזה. הוא לא מסתכל. אינו זז מתוכן. הוא תרועת מלך בו, לשון חיבה ורעות. כמו ראה דוד, אוהב דוד. ויתנה למראהו. וכן, תרגם אונקלוס, ושכינת מלכיון בעיניו. כלומר, השכינה בישראל היא דבר קבוע ששום דבר לא מצליח להזיז אותה מישראל. וכן אומר הפסוק בסעיף 3, ויקרא את זין וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. אומר רש"י בסעיף 4, השוכן איתם בתוך טומאותם, אף על פי שהם טמאים, שכינה ביניהם. כלומר, אנחנו רואים פה אהבה מוחלטת, השראת שכינה, ללא התחשבות בנתונים לכאורה. ישנם מצבים של טומאה, של חטאים, של עבירות, וזה לא מזיז לקדוש ברוך הוא. ואנחנו ננסה ללמד, ננסה לברר את את הדבר הזה, שלכאורה זה נראה לא אמיתי, לא נכון. זאת נראית אהבה עיוורת. כביכול הקדוש ברוך הוא לא רוצה להסתכל על העבירות, אבל מה אפשר לעשות? יש כאלה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא מסתכל? למה לא זזה שכינתו מבינינו גם במצבים היותר קשים? כן, כן. כלומר, אתה רוצה להגיד שגם כשאנחנו בגלות, אז הקדוש ברוך הוא איתנו, שכינה בגלות. אפשר, בעצם הביטוי שכינה בגלות, הביטוי הזה הוא לא אומר בצורה בולטת שהוא שוכן איתם בתוך טומאותם. שכינה בגלות אפשר להסביר כמו אבא טוב שאוהב את הילד והולך איתו. אבל זה נכון, גלות זה מצב של טומאה, זה מצבים של ירידה, של שפל. לכן יכול להיות בהחלט כלול בביטוי שכינה איתנו בגלות, כמו שוכן איתם מתוך טומאותם. בסעיף 5, בגמרא בבא קמא, דוגמה, אבל יש עוד הרבה מקורות. אמר רבי חנינא, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרנו, יוותרו חייו. שנאמר, הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט. הקדוש ברוך הוא שופט אמיתי, והוא נוהג במידת הדין, בלי פשרות, בלי טיוח, כפי שרש"י מסביר שם בגמרא, סעיף 6, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, לעבור על כל פשעים. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא סבא טוב כזה, יוותרו חייו, יופקרו חייו וגופו. למה? כי אמירה כזאת היא לא מוסרית, היא לא אחראית. אדם כזה הוא בעצם מורה אל הבריות לחטוא. אם אתה אומר אין דיין, כי הקדוש ברוך הוא מוותר, אז מכאן הפקרות עצומה. זה הפך היהדות כולה, שאדם צריך לדעת לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. קצת דיברנו בשבוע שעבר, הכן יאמרו המושלים, בואו חשבון. האלף בית של היהדות זה לא לחיות בהפקרות, יש דין וחשבון. אבל כל הדבר הזה שיש דין וחשבון הוא לכאורה נסתר מזה שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל על העבירות. הוא תמיד אוהב אותנו ותמיד הוא שורה בנו, אז זה קצת מבלבל. עונה הכתב סופר בסעיף 7. פרש רש"י, לא הביט אבן, אינו מדקדק אחריהם. וטעם הנראה לי על דרך שכתב הרמב״ם בהלכות גירושין. כי גם כשחוטא ישראל, כשאדם מישראל חוטא, מכל מקום ליבו להשם הוא, אלא שהיצר הרע גובר עליו, וכשיתייסר בייסורין ויקנה יצרו, אז שב ורפא לו. עיין שם. אז מצווה לקיים דברי חכמים. נראה את הרמב״ם בסעיף 8. אומר הרמב״ם בהלכות גירושין, מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו. ולא רצה לגרש. האדם הגיע לדיון, בית הדין החליט שצריך לפרק את הבית, על פי ההלכה, הוא צריך לתת גט, אבל הוא סרבן. בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מכין אותו, עד שיאמר רוצה אני. כלומר, ישנם דרכים, לא נעימות, אבל התוצאה היא, שבסופו של דבר הוא משתכנע, והוא אומר, רוצה אני לתת גט. ואז יכתוב את הגט, והוא גט כשר. למה הרמה אומר, והוא גט כשר? כי בכל זאת, הוא לא באמת רוצה, רק בית דין כפו אותו, והוציאו ממנו את המילים, רוצה אני. אבל זה מספיק, זה מספיק, והוא גט כשר. למה? הרי צריך לגרש... לדעתו, כלומר לרצונו, אז מה נאמר? הוא אומר, רוצה אני, אז הרמב״ם בהמשך יבאר.
אני רוצה למזרק כזה. או שאנחנו רוצים רצון גמור, ואז זה לא מספיק.
נכון.
או שאנחנו רוצים רצון שלו, ואז נוותר על זה. מה?
נכון. אתה מחריף את הבעיה.
הפנימוש שלו הוא עושה לעשות מה
שהחכמים... זה מה שהרמב״ם יאמר לנו. אבל ממשיך הרמב״ם. שלא רק, שלא רק בית דין של ישראל יכולים לכפות אותו, אלא כשההלכה מחייבת אפשר גם להשתמש בחברות חיצוניות, חברות כוח אדם כוחניות. וכן, אם יכו גויים ואמרו לו, עשה מה שישראל אומרים לך, ולחצו אותו ישראל ביד, כלומר על ידי הגויים, עד שיגרש, הרי זה כשר. כמובן, ואם הגויים מעצמם הנסו עד שכתב, הואיל והדין נותן שכתוב, הרי זה גט פסול. כלומר, מי שצריך להפעיל את הכפייה של הגויים, זה בית דין של ישראל. שואל הרמב״ם מה שאתה שאלת, ולמה לא בטל גט זה? שהרי הוא אנוס, בין ביד גויים, בין ביד ישראל. ואומר הרמב״ם, מי שאנסו אותו לתת גט, מי שהכריחו אותו לתת גט, הגט הוא לא גט, כי הוא באמת לא רוצה. אז מה? עשית לו חקירות ועינויים עד שהוא הוציא את המילים האלה, הרי הוא באמת לא רוצה. אומר הרמב״ם, בוא נהפוך את המבט. שאין אומרים אנוס, מה ההגדרה של אנוס? אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחויב בו מן התורה. כגון מי שהוכה עד שמחר או עד שנתן. לדוגמה, במסחר, כפייה לא תועיל. אבל, מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצווה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, רוצה הוא לעשות את כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו, וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני, כבר גרש לרצונו. אומר הרמב״ם, אדם מישראל, רצונו הפנימי לקיים את התורה והמצוות. כי ישראל ואורייתא וקודש בריך הוא חד. כך הוא האדם. בהקשר לזה, פסק ההלכה של הגמרא במועד קטן, במסכת שבת, העומד על המת בשעת יציאת נשמה, הרי זה קורע. למה זה דומה? לרואה ספר תורה שנשרף. כלומר, כל אדם מישראל שמת, אם עומד לידו מישהו שהוא לא קרוב משפחתו, ורואה את נשמתו יוצאת ממנו, צריך לקרוא. למה? כי הוא רואה ספר תורה שנשרף. אומר רש"י, גם אם לא מדובר ברב הראשי או האדמו"ר הכי גדול, גם אם מדובר באדם פשוט. סתם אדם מישראל. אומר רב חיים מוולוז'ין, מה למדנו מזה? שאדם מישראל זה ספר תורה. יותר מדויק, נשמתו של האדם מישראל זה כמו ספר תורה. ומכאן שלכל אחד יש את האות שלו בספר תורה, זו המהות. בא בן אדם לבית הדין, מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים, הוא רוצה למרר את חייה של גרושתו, והוא לא רוצה לתת לגט. משתמשים בית הדין באמצעי כפייה, ואין זה אונס. כי בעצם היצר הרע שלו, כל החשבונות הלא רלוונטיים, הם אונסים אותו. הוא לא מסוגל לתת את הגט כפי שנשמתו רוצה לקיים את מה שחכמים בהרכב הזה שבית הדין הורו לו. נשמתו רוצה לתת את הגט. אבל יש איזה עיכוב. מה עושים בית הדין? פשוט מסירים את העיכוב, ואז רצונו הפנימי מתגלה. אני חושב שהשאלה שלך היא מופנית קודם כל אל היצר הרע. למה הוא אלים? אתה צודק. זאת שאלה קשה מאוד. למה הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע? אבל למה היצר הרע מתחיל איתנו באלימות? למה הוא לא נותן לנו, כפי שאומרים בהקדמה בלשם ייחוד לפני הלכת תפילין, והניחנו לעבוד את השם כאשר עם לבבנו? זאת שאלה, צריך ללמוד אותה. הרי לבבנו רוצה לעבוד את השם. ויש איזשהו יצור אלים, המכונה הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא היצר הרע, והוא מתלבש בהרבה לבושים, והוא לא מאפשר ללב הטהור שלנו לעבוד את אלוקים כאשר עם לבבנו. מול אלימות ישנה לפעמים כפייה. אם לא היה את היצר הרע, לא היינו צריכים להגיע לאלימות. אבל ברגע שיש יצר הרע, הוא לא מאפשר לבעל להיות מה שהוא באמת, ומשום כך, מלמדנו הרמב״ם, ישנו הלב הטהור של האדם מישראל, וישנם מבחוץ דברים אחרים, וממילא עכשיו נוכל להבין איך אהבת השם לישראל איננה סותרת את זה שהוא לא מוותר. כי אהבת השם לישראל מכוונת לפנימיות, לנשמה, ללב הטהור, למהות שלא משתנה אף פעם. ועם כל זה, חומר הדין והעונש ואי ויתור, זה כלפי ההתנהגות, זה כלפי הלבוש, כלפי הצד החיצוני. שם אין ויתורים. אבל תמיד את הפרופורציות בין הפנים לבין החוץ, בין המהות לבין המקרה, בין הדבר הקבוע לבין הדבר המשתנה, את זה אסור לאבד. אומר הכתב סופר.
אם אישה לא רוצה לקבל גט, יש גם הרבה
אתה שואל היום. היום, כן. טוב, אתה צריך לשאול דיין, אני לא שם. סוף שורה שישית בסעיף 7. והנה, אחרי שלמדנו את הרמב״ם הזה, אומר הכתב סופר, והנה, אדם רואה אל העיניים, הוא רואה מעשה רע של חברו. אם אתה רואה אצל חברך או בך כל מיני נפילות, אז זה מה שאתה רואה. אבל השם בוחן לבבות ויודע שבליבו מאמין בהשם, אלא שניסת מיצר הרע. האדם, הוא לא רואה ללבב. אז מה הוא רואה? את הכישלון. הוא חושב שזה כל האדם, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הכישלון, אבל הוא יודע שזה כלום לעומת המהות. וזה שכתוב, לא הביט אבן, לא הביט במצפוניו אבן. השם אלוקיו אמו הוא תרועת מלך בו, פירוש תמיד אלוקיו אמו הוא תרועת מלך בו, במצפוניו. ולא נתקלקלו רק מעשיו החיצוניים, ולכן אינו מדקדק אחריהם כל כך. לו היה מצליח אדם מישראל לשנות את מהותו, לפגוע בתוכיות קדושת ישראל, אז חלילה היה גורם לסילוק השכינה. אבל ריבונו של עולם לא מאבד את החשבון. במהות לא השתנה כלום. בגילוי של המהות, בהוצאה של בכוח הזה אל הפועל, שם ישנו קלקול. במעשים החיצוניים ישנם חולשות, אז יש את המערכת של שכר ועונש, של דין וחשבון, כדי לנקות, לטהר את המעגלים החיצוניים של חיי האדם. אבל אף פעם ריבונו של עולם לא מאבד את המבט אל הפנים. בו בתוכו, בו זה בתוכו, יפה. על כן, אנחנו יכולים לראות בספר התניא, בפרק למד ב', הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר שזה הלב של התניא, לא במקרה פרק למד ב'. פרק נפלא שהוא בעצם מדריך לאהבת ישראל, לקיום ואהבת לרעך כמוך. ובתוך הדברים, מאמרו של הלל הזקן, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. מתמודד האדמו"ר הזקן עם גמרא בפסחים שאומרת שמי שרואה דבר עבירה בחברו, מצווה לסנותו. אנחנו הולכים בדרכי השם, שהפסוק אומר אוהבי השם שנאו רע. אנחנו צריכים לפתח חוש בריא של שנאת הרע, של סלידה מהעבירות. לכן מי שרואה דבר עבירה בחברו, מצווה לזנותו. נכון, מצווה לשנותו. אז איך זה, שואל בעל התניא,
הוא לא יכול לבוא לבית דין כדי עד אחד או משהו.
אז
זה מה שאומר בעל התניא, מיד אנחנו נראה. מצווה לשנותו ומים ואהבת לרעך כמוך. אז על זה אומר בעל התניא, מדריך אותנו איך ומה, ומה הגדרים של אהבה ושנאה. הוא אומר כך, בסוף שורה 31, אנחנו בסעיף 9, הוא אומר, מצווה לסנותם ומצווה לאהבם גם כן. שתי מצוות, לסנוע ולאהוב, ושתיהן הן אמת. אז איך אפשר? אומר בעל התניא, שנאה מצד הרע שבהם, ואהבה מצד בחינת הטוב הגנוז שבהם. שנאה מצד הרע שבהם, הרי אתה ראית אותו עובר עבירה, אתה חייב לפתח סלידה מזה. אבל מה זה נוגע לפנים? אהבה מצד הטוב הגנוז שבהם. התורה מדריכה אותנו לראות את הגנוז. התורה זה האור הגנוז, היא מאירה את מה שגנוז, שהוא הטוב הגנוז, הוא ניצוץ האלוקות שבתוכם, המחיה נפשם האלוקית. וממילא אין סתירה. שנאה לרע, למעשה, להתנהגות החיצוניים, ואהבה לטוב הגנוז. ומי שמרחיב את הדברים בסעיף 10, הוא האדמו"ר מאלכסנדר, בעל הספר ישמח ישראל. נקרא את דבריו. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. פירש רש"י, לא הביט בעבירות שבהן. והפרד הקשה. הלא כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. לכן הוא פירש באופן אחר. אולם, באמת דברי רש"י ז"ל לקוחים ממדרש חזיתא, זה מדרש חז"ל על שיר השירים, על הפסוק כל דודי הנה זה בא. אמרו ישראל למשה, כל מצרים מטונפת מעבודה זרה שלנו, ואת אומר כל דודי? ישראל ירדו למ"ט שערי טומאה במצרים, והם ניהלו את כל העבודה זרה במצרים. והנה משה גואל ישראל מגיע ואומר, כל דודי הנה זה בא. עוד מעט הקדוש ברוך הוא מופיע והוא גואל את עם ישראל. אומרים ישראל למשה רבנו, למה נראה לך שהקדוש ברוך הוא יבוא אלינו? הוא הרי יודע איך אנחנו מתנהגים. בחינת מה שכתוב בגמרא, כל העושה דבר עבירה הוא מתבייש בו, מוחלין לו על כל עוונותיו. אז ישראל מתביישים ואומרים, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יבוא אלינו. אמר להם משה, כיוון שהוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. כל דודי מדלג על הערים, אין הרים אלא עבודה זרה. כפי שהפסוקים אומרים שהייתה עבודה זרה על כל הר וגבעה וכו'. הרי שאף על חטא עבודה זרה ויתר הקדוש ברוך הוא. החטא החמור ביותר. אז שוב זועק את השאלה, למה הקדוש ברוך הוא מוותר? אלא האמת הוא כן. כאשר איש ישראל גונח וצועק מקירות ליבו אל השם יתברך, שירחם עליו. להוציאו מרשת היצר הרע, הרוצה להפילו לבאר שחת. אולם להיות כי פועל האדם ישולם לו מעוונות שעשה, אז נבראו מקטרגים ומזיקים, רחמנא ליצלן, ואינם מניחים לו להיכנס בשערי התשובה. אז כביכול, ישנה מחיצה בין ישראל לאביהם שבשמיים. אזי הקדוש ברוך הוא, שהוא צופה ומביט בחדרי הלב ובוחן כליות ולב, כאשר הוא מביט לפנימיות לב איש הישראלי, אז מיד נחשב לו כאילו עשה תשובה בפועל. כי הכל חפצים רצון פנימי ליראה. היינו כי פנימיות לבבה ונפשם חושק לעלות אל מקור מחצבתה. חבואר ברמב״ם, הלכות גירושין לגבי גט מעושה. וזהו הפירוש. לא הביט אבן ביעקב, היינו בתוך פנימיות לבבם של יעקב. יעקב זה מהות, יעקב זה תכונה, יעקב זה גזע. והקדוש ברוך הוא אומר, אחרי שהמקטרגים אומרים לו, מגישים לו דוח של העבירות, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מסתכל בתוך היעקביות ואני לא רואה שם. הקדוש ברוך הוא עושה רנטגן, אני יודע, MRI או דברים אחרים, והוא רואה הכל נקי. ואז הוא אומר למקטרגים, יש עבירות. זה שטויות. זה בידיים עם ישראל עשה. זה לא בתוך הלב. זה לא מעומק רצונם. סובבו להם את הראש. אז זה פירוש. לא הביט אבן ביעקב. ולא ראה עמל בישראל, היינו, בישראליות, בפנימיות לבבם. ומה כן השם רואה שם? השם אלוקיו עם אור. היינו כי פנימיות נשמתם היא חלק אלוקי ממעל, כפי שראינו בבעל התניא. הטוב הגנוז הוא ניצוץ אלוקות שבתוכם. בסעיף 10, בטור השמאלי, שורה 29. מה שאין כן, אומות העולם, אשר גם פנימיות לבבם הוא שחור, והיהפוך כושי אורו, וזה דבר שמתברר בעקבות ההתנגשות עם בלעם. מה שמתברר הוא שאפשר לתת את הנבואה בריכוז הכי גבוה, וזה לא פועל כלום. כי על מה הנבואה חלה? על מי הנבואה חלה? נבואת הנביאים שלנו היא חלה על גזע נקי וטהור, מלא יראת שמיים, מלא ענווה, מלא מידות טובות, והנבואה הגדולה ביותר, הגבוהה ביותר, שמסר הקדוש ברוך הוא לנביא אומות העולם, היא חלה על אדם מתונף, רשע מרושע, מושחת במידות, בקלקולים. לכן, שורה 30, לכן אינו מועיל תשובה לאומות העולם. מצוות התשובה זה משהו כחול לבן. כי תשובה היא שישוב אל פנימיות לבבו. יש כל מיני הגדרות מה זה תשובה. פה אומר הישמח ישראל מאלכסנדר, תשובה פירוש הדבר שגם אם זייפתי את עצמי, יש לי מצווה ויש לי חסד מאת הקדוש ברוך הוא שמאפשר לי לשוב אל עצמי. תשובה היא שישוב אל פנימיות לבבו. וזהו רק בישראל. שפנימיות לבבו וחלק יעקב אשר בקרבו הוא נקי מכל סיגוף גם. ולמה אין תשובה לאומות העולם? כי התשובה היא אל עצמו. ומה יש בעצמו? השם ירחם. יהפוך כושי אורו. אומר הישמח ישראל, שזה פירוש התפילה, הבקשה של יעקב אבינו. כאשר הועיל זאת יעקב אבינו בתפילתו, באומרו, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. ופרש רשי ז"ל, במחלוקתו של קורח לא ייזכר שמי. יעקב אבינו, הוא מתבייש שהשם שלו יופיע במחלוקת קורח. ולכן כתוב, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. נו, ומי זה אבא של לוי? בן יעקב. לא כתוב בן יעקב. למה? ביקש יעקב אבינו ששמו לא ייזכר. שואל הישמח ישראל, ולפי פשוטו, דבר זה הוא מקושי ההבנה. מה הועיל בזה שלא נזכר שמו? ולא זיל קרי בירב הוא של לוי הוא בן יעקב. מה, הוא באמת חשב יעקב אבינו שלא נזכור שהוא הסבא של הסבא? מה המשחק הזה? ואם הוא לא יצליח להעלים את שמו, מה הוא הועיל? מה הוא הועיל? הרי ברור שזה סקופ עיתונאי לחשוף מי היה הסבא של קורח. אומר הישמח ישראל פירוש עמוק, אלא הפירוש הוא שביקש שבשעת החטא, החטא של קורח, אבל כל החטאים, לא ייגע החטא בעצמיות ופנימיות לבבם. היינו בחלק יעקב אשר בקרב לבבם. זה לא שהוא ביקש להעלים את שמו בגלל יחצנות ופרזום, אלא הוא אומר, כל עוד החטא הוא בענפים, זה בסדר, יש תקווה, יש תשובה. חלילה שהחטא לא יפגע בשורש. ביקש שלא ייזכר שמו, פירוש הדבר, להגביל את החטא רק בצדדים החיצוניים. אבל לא בשם יעקב. כלומר, היעקביות והישראליות שלנו נשארים שלמים בזכות תפילתו של יעקב. כי יעקב אבינו עליו השלום הוא הבריח התיכון היוצא מקצה לקצה בתוך כללות ישראל. כל אחד מאיתנו יש בו חלק של יעקב אבינו. וזו המהות שלנו. יעקב אבינו, ישראל אבינו, זו המהות שלנו. ולפעמים יש זיופים כיצד המהות הזאת מתנהגת בחוץ. אבל זה זיוף שבוודאי יתוקן. ועל זה הייתה תפילתו, שלא ייגע החטא של ישראל בחלק יעקב מעם ישראל. והקדוש ברוך הוא הקשיב לכל תפילתו, וכמאמר רמז"ל סנהדרין, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. זה לא הגיוני. אם הוא חטא, אז הוא חטא. מה הטיוח הזה? היינו, שחלק יעקב אשר בקרבו לא חטא. ישראל אף על פי שחטא בצדדים החיצוניים, אבל פנימיותו, מהותו, לא השתנתה. ועל ידי זה יוכל לזכות כל אחד מישראל בכל מדרגה שהוא עומד. יהיה איך שיהיה, יוכל לזכות לתשובה. וזהו, לא הביט אבן ביעקב, כי בחלק יעקב באמת אין שם שום שמץ ופגם מחטא חלילה. ואיך נזכר לאל. לכן, אומר הרב קוק בסעיף 11, באות ג' האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה. נכון שישנה מצווה ואהבת לרעך כמוך, ואנחנו מאוד מתאמצים באהבת ישראל, אבל אומר הרב, אסור שהאהבה תהיה עיוורת, אסור שהאהבה תמנע מאיתנו למתוח ביקורת על מנת לתקן. האהבה הזו היא לא מתעלמת מהמציאות, היא לא מנסה לטייח אותה. אז מזכיר לנו את הסתירה בדברי בעל התניא. אם אנחנו רואים את כל מומיה ואנחנו מבקרים את כל מומיה, אז איך זה מסתדר עם האהבה? אומר הרב, אבל הננו מוצאים את עצמיותה של האומה, את פנימיותה, את נשמתה, את מהותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, היותר עניינית, יותר אמיתית, אנחנו מוצאים את עצמיותה נקייה מכל מום. כי דווקא כשאנחנו מסתכלים פנימה, אז אנחנו מוצאים שבפנים הכל נקי. וזה מה שכתוב בשיר השירים. כולך יפה רעייתי, ואומר הזוהר הקדוש, זאת כנסת ישראל, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך? הרגע, אז יש מום או אין מום? יש מום. אבל המום הוא לא בך, הוא לא בתוכך. יש דברים במציאות שצריך לתקן אותם, צריך לגהץ, צריך לנקות. אתה עתיד להיתן דין וחשבון. וזאת משימה גדולה. והקדוש ברוך הוא לא מוותר. אבל זה לא נוגע במאומה. בך ומום אין בך. לכן כולך יפה רעייתי. שלום.